השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, וזה לא פרק אמיתי. מה שאתם תשמעו כאן זאת הקלטה של המושב המוקדש של השבוע במזרח התיכון, הניוזלטר והעסקת הצנוע שלנו, שהתקיים במסגרת הכנס השנתי הרביעי של החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטת חיפה. כל מי שהיה בכנס, אני מודה לו מאוד מאוד, היה כיף, היה לי כיף לפגוש אתכם, היה לי כיף לדבר עם כמה מהמאזינים, לענות לשאלות שלכם. אני מקווה שבשנה הבאה, בכנס החמישי, אנחנו נפגש שוב. אז אני מתנצל על איכות ההקלטה, זה הכי טוב שיכולנו לעשות. ונפגש בפרק הבא. ביי ביי.
שלום לכולם. אני אדבר על התהליך של היווצרות הדבר הזה, איך נולד הרעיון, איך זה התגלגל, הכדור שלג הזה שנקרא ניוזלטר, ואחר כך מה התמונה הפנורמית של המזרח התיכון, של העולם הערבי יותר נכון, אחר כך יעשו אותו דבר עמיתים המכובדים שלי, כמו ששמעתם, רבי כישרונות, והיה לי מזל גדול. זה התחיל עם רעיון, אני הגשתי לראש החוג שלנו, ליובל, והצעתי לו מה דעתך שנעשה ניוזלטר. קיבלתי ניוזלטר כל שבוע פה של האוניברסיטה, ונראה לי מעניין, נחמד. אמרתי, למה שלא נעשה דבר כזה על המזרח התיכון? לא ידעתי למה אני נכנס, לאיזה זוועה אני נכנס, פשוט, איזה עבודה נוראית. אבל נראה לי כיף ומעניין, ואמרתי, אני אנצל את הרקע שלי, הייתי בכל זאת פרשן של וויינט לענייני ערבים 9 שנים. וחבל לי ככה לבזבז את השנים האלה, אולי להמשיך את העבודה. אני אומנם כותב משני מקומות, אבל חשבתי ליצור ניוזלטר שיפנה לסטודנטים ולקהל הרחב, יציע לי סוג של מזרח תיכון בגובה העיניים. לא מזרח תיכון רק לאקדמי, ממש ככה לעם ישראל, מזרח תיכון לעם. וגם קיוויתי, אני עדיין מקווה, שזה יעודד אנשים, גם מי ששומע אותנו עכשיו בזום, כמובן להירשם לחוג שלנו למזרח תיכון, שבעצם נותן לנו את התמונה מה קורה פה, שעונה על השאלה מה קורה פה, מה הרקע למה שקורה פה עכשיו, באזור שלנו. ואני באופן אישי חושב שזה מרתק, וזה תמיד מעניין. ולשמחתי הרבה, ואני אסיר תודה ליובל, שהוא נתן לי גיבוי מלא, גייס גם את הצוות של האוניברסיטה לעזור לי, אם זה עיצוב, יותר מאוחר זה תמיכה כלכלית, אז באמת תודה רבה, ואכן יש לי חסות, כמו שאתם רואים, של אוניברסיטת חיפה, של החוג למזרח תיכון שלנו, אחר כך קיבלנו חסות של מכון עזרי המכובדת לחקר המפרץ הפרסי, ולאחרונה קיבלתי את הבשורה הטובה שגם אילמה, כן, האגודה הישראלית ללימודי המזרח תיכון והאסלאם, היוקרתית והמכובדת, גם היא נתנה לי חסות, וגם מפיצה את ה... עוזרת לי להפיץ את הניוזלטר, וזה כמובן, אי אפשר לבקש יותר מזה. עכשיו, מה הקווים המנחים שלי בניוזלטר? אז קודם כל, סליחה שדילגתי על חלק חשוב, זה שזה צבר עוד ועוד קוראים, כי יש קישור בפרשנויות שלי בעיתונות לניוזלטר הזה, וזה צובר קהל, לא רק בהתחלה סטודנטים, אבל אני רואה בין המנויים גם פרופסורים, דוקטורים, מכובדים, וסתם אנשים שמתעניינים במזרח תיכון, לפי הסטטיסטיקות גם בחו"ל נרשמים אנשים ישראלים שמתעניינים במזרח תיכון. וזה גדל, ואנחנו, אני יכול לבשר היום שעברנו את רף ה-4,000, זאת אומרת זה קרה לפני שבוע, שזה לא מעט בשביל דבר כזה, ואני מקווה להמשיך לגדול, ואני מקווה שתקראו ותזמינו חברים, לא רק ללמוד מזרח תיכון, גם להירשם לניוזלטר. קווים מנחים זה מאוד חשוב, זאת אומרת, מההתחלה קבעתי לי כמה כללים מקצועיים, מה אני עושה ומה אסור לי. חלל ואל-חרם, שנקרא, כן? קודם כל, שמירה על המקצועיות, זאת אומרת, לעשות לעצמי הגעות, להיות נאמן למקור, לא להכניס את הדעה האישית שלי, או רק פרשנות, לא להכניס פוליטיקה, זה אגב פרישה של אילמה גם, כשהם פנו אליי, אמרתי, אתם מתפרצים לדלת פתוחה, כן, אני משקף את מה שכתוב בעיתונות, משתדל פחות, וזה אומנם נכון שזה מזרח תיכון לעם, אבל המקצועיות של זה, כמו שכותבים מאמר באקדמיה, אתם יודעים, יש פוטנוטס לצערנו, צריך לעשות את העבודה הנוראית הזאת של הפוטנוטס, אז גם לי יש את הדבר הזה, אני גם חייב להיות נאמן למקור, ולא יכול להיות מצב שמישהו ישאל אותי, רגע, 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 מאיפה לקחת את זה, כן? אז זה חייב להיות, זה הצד המקצועי שלי, זה המקור. תמיד כתוב מקור בסוף, ואני מקפיד על זה, תמיד שיהיה מקור, ואם אני מוסיף עוד משהו, יהיה גם מקור על הדבר הנוסף, וזה הפוטנוט שלי, כן? אני מוסיף בדרך כלל פרשנויות, אם כבר כתבתי פרשנות, אני גם מזמין אנשים באילמה, במכון עזרי, בעמיתים שלי, להצטרף לדבר הזה. זה הנאה, נכון שזה דורש המון המון זמן ועבודה, אבל יש לזה הרבה הנאה, ואני פה אסיר תודה לצוות מדהים, שעובד בחינם בעצם, ועושה את זה בהתנדבות ביחד איתי, מאוד מאוד בצורה הטובה ביותר. ממש ממש מקצועי, ואני גם מקפיד על עוד כלל שזה איזון. מה זה איזון? זאת אומרת שאני לא אקח, למשל, אני כותב על סוריה, סתם דוגמה. אני לא אכתוב רק מתוך מתנגדי המשטר. אני לא אכתוב מאל-ג'זירה, אני לא אכתוב אל-ערבייה הסעודי או אל-ג'זירה, כן? אני גם אשתמש מדי פעם באל-מיידין שתומך במשטר הסורי. אפילו, סליחה על הכללה, אל מנר לפעמים. כן, כלומר, זה יסוד חשוב. אני משתמש בפנורמה גדולה מאוד של עיתונים מקומיים, לפעמים אפילו אני לוקח פייסבוק, ולפעמים טוויטר, לעתים נדירות, אבל לא בוחר בשום דבר. כן? אם זה, נגיד, עניינים פלסטיניים, אז אני עושה הכל, אני לוקח את ערוץ אל-אקצא של חמאס, אני משתמש בעיתונות פלסטינית מקומית, שזה למשל, אני יודע, אל-קודס, או אל-חיאת אל-ג'דידה של הרשות הפלסטינית, אבל אני גם לוקח פלסטיני שיוצא בלונדון, או כלל, כן, של משכילים פלסטינים בגולה הפלסטינית, שזה נגיד אל-קודס אל-ערבי, או ראי אל-יום, שזה עיתונות של אנשים שמעיזים יותר להגיד דברים, כי הם לא נמצאים רחוק, הם יכולים לבקר את אבו מאזן, ויכולים להיות יותר ביקורתיים, כי הם נמצאים לפעמים בחו"ל או במדינות אחרות. גם, אז יש לי שוב, היתרון, באל-ג'זירה למשל, שהוא יכול לבקר את כל המשטרים בעולם הערבי, הוא מאוד עוקצני, גם אוהב לשפוך בנזין על שריפות במזרח תיכון, כידוע. ואוהב לעצבן, ויש לו תרומה עצומה לקידום התקשורת הערבית, כן? מצד שני צריך להיזהר, זה כמובן משקף צד מסוים במזרח תיכון, תומך קצת בתנועות איסלאמיות, כן, חתרני קצת, יש הרבה קונספירציות כמו אמרת, מה הולך עם אל-ג'זירה, לא ניכנס לזה עכשיו, ויש את המתחרה הגדול הסעודי, כן, אל-ערבייה, וכל הספיחים שלו, אם זה שרק אל-אוסף, אל-חדס, כל זה עומד לרשותי, ואני חי בתקופה נפלאה, אני זוכר שלמדתי ערבית תואר ראשון, היינו צריכים ללכת לעיר העתיקה בירושלים, להביא את העיתונים. איפה היום אתה פשוט נכנס לאינטרנט ויש לך הכל על מגש הכסף, וזה נפלא, זה גן עדן למי שאוהב עיתונות ערבית. רק צריך לדעת מי עומד מאחורי העיתון, זה חשוב מאוד. לדעת ולהיזהר מהמקור, כמו שאתם קוראים מקורות למחקר, אתם צריכים להיות מאוד ביקורתיים וזהירים, וכאן גייסתי את התקופה שהייתי פרשן, למשל, כיסיתי את מלחמת האזרחים בסוריה, ובהתחלה, אל תצחקו עליי, אבל שמחתי על אל-ג'זירה. אמרתי, אל-ג'זירה נראה עיתון רציני בעניינים הסורי, אבל ראיתי משהו מוזר, כל הזמן המורדים מתקדמים, تقدم للمتمردين، تقدم للمعارضة، ما هولخ فوق، كل ما متقدمين كل الزمان المشتر السوري. אז אמרתי עד 2012 זה נשמע לי הגיוני, אבל אחר כך, לאן הם מתקדמים? אין בעצם התקדמות. ואז הבנתי שבעצם אני צריך לקחת עיתון מהצד השני אל מיידי, שנותן לי תשובה מה קורה בעצם אצל המשטר הסורי. האם הוא גם מנצח לפעמים? האם יש לו הצלחות? כן, אולי האיראנים אומרים את האמת לפעמים, זה קורה לפעמים. יכול להיות שהמיליציות הצליחו לעצור את המורדים, כן, וזה חשוב. אז זה לגבי הצד המקצועי והניוזלטר עצמו, ואני שמח להגיד שזה מתקדם, ואני מאוד נהנה לעשות את הניוזלטר למרות העבודה הקשה, ויש לי צוות מדהים. עכשיו אני מדבר על התמונה הפנורמית שנוצרה אצלי בעולם הערבי, בתקופה הזאת אנחנו כבר שנה רביעית לניוזלטר, כן? וזה די הרבה, תשמעו, זה תהליך למידה, לעקוב אחרי האקטואליה כל הזמן, בתור מישהו שאתם תצחקו, אבל אני התמחיתי בימי הביניים, בתואר ראשון שני ואפילו שלישי, ימי הביניים. פתאום אני ככה, בתוך תוכי, בתוך האקטואליה, ברמה של כל יום, נגיד אם אני היום רואה משהו חשוב, אני אכניס את זה לניוזלטר של יום חמישי. אז איזה מין מזרח תיכון אנחנו חיים ולאן אנחנו הולכים? אני שונא שאומרים לי מה יהיה, מה אתה חושב שיהיה? זאת אומרת, אני אנסה בכל זאת, אתם יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל בכל זאת רואים מזרח תיכון מאוד כאוטי, מאוד מפחיד, בעיקר מי שמבין מה קורה פה ומנסה להבין, לא מצב מעודד. אנחנו רואים ככה, קודם כל, צירים במזרח תיכון, יש ציר סוני, היו פעם שני צירים, האמת, הצירים הסונים די התקרבו בשנים האחרונות, היה את הציר הטורקי-קטרי, ומצד שני את הציר שנחשב המתון, הסוני המתון, סעודיה, אמירויות, מצרים, מרוקו, ירדן, כן, אז יש די התקרבות בשנים האחרונות, אם אפשר להגיד איזושהי בשורה טובה בין שני הגושים האלה, בדרך כלל, פסוט, אני לא צריך לגלות לכם שמדינות המפרץ הן עשירות ויש להן כסף וזה רק, ותמיד יהיה להן כסף, גם כשיגמר הנפט יהיה כסף. למה? בגלל החאג', כן, יאללה, המשיכו עלייה לרגל וגם זה מקור הכנסה רציני מאוד. האמירויות הולכים לכיוון בכלל החלל, לא יודע אם אתם בעניינים, אפילו שלחו גשושית לחלל, הם הולכים קדימה, מסתכלים קדימה. ובאותו זמן יש מנגד את הגוש השני, את הציר המוקאוומה, שצריך להתייחס אליו מאוד ברצינות, ההתנגדות. הציר הזה מאיים כל הזמן, לא רק על ישראל, הוא מאיים על העולם הסוני גם. יש פה, עכשיו, אם אנחנו דיברנו על מלחמה לפני עשור, בין, בסוריה בעיקר, או כן, בתימן עדיין יש מלחמה בין הגושים האלה, אז עכשיו בעיקר אני רואה את המלחמה ברמה הכלכלית, הסנקציות, מלחמה של מצור כלכלי כבד מאוד, שהצטרפה לזה גם ארצות הברית, והבעיה שזה ממוטט אומנם, מרגישים מצוקה גדולה מאוד בחיזבאללה, אצל החוסים, אצל מיליציות שיעיות, מרגישים מצוקה כלכלית כבדה, גם המשטר הסורי בקושי מחזיק את המדינה מבחינה כלכלית, המצב הוא קטסטרופלי. אבל מצד שני זה גם ממוטט את המדינות שבהן נמצאים צירי המוקאוומה, זאת אומרת הרבה אזרחים משלמים מחיר על המלחמה הכלכלית הזאת, ואני מאוד חושש מהעתיד של המדינות האלה, כן, יש בלבנון, בסוריה, בעיראק, תחושה שהכל מתמוטט, זו התחושה שלי מהחדשות היומיומיות של התרסקות כלכלית וחשש של המקומיים מאיזה מין עתיד לחכה להם, זה לא רק לבנון, זה גם סוריה ועיראק. ואם תוסיפו לזה גם את המכות של השנים האחרונות, אם זה קורונה, כן? זה הרס פרנסה להמון אנשים, אם זה ההתחממות הגלובלית, עשינו כמה פרקים והסקטים על התייבשות המזרח התיכון, הפרת והחידקל, המפלסים יורדים, גם זה מאוד מדהים. ועכשיו תוסיפו את אוקראינה, את המלחמה באוקראינה, שגם הורידו, העלה את מחיר הלחם וגרם להתייקרות עולמית, כל זה מאוד מדהים, ומקרין על המזרח תיכון, אבל בוריס תמיד רוצה שאני אסיים במשהו טוב, נכון? כן. אז אני אסיים בתהליך השלום. אני רואה את זה כנקודת אור בנושא הזה. התהליך הוא שונה ממה שדמיינו. כשהיינו צעירים, אני צעיר, אתם עדיין צעירים, אז אמרנו, טוב, תהליך השלום זה הולך למעגל, יש את המעגל הראשון, למעגל השני, זאת אומרת, אם היה שלום מצרים, אחרי זה ירדן, עכשיו כמובן סוריה ולבנון. התבדלנו, זה לא הולך ככה, זה הולך לכיוונים לא צפויים, זה הולך לכיוון בכלל של המפרץ הפרסי, מרוקו, סודן, אין איזה סדר בעניין הזה, ולמבט לעתיד, מעניין מה יקרה בסעודיה, שהיום שמענו על ההרצאות, מה יקרה כשימות המלך סלמן, עד 120, כן, אני פגע, כן, מה יקרה? האם מוחמד בן סלמן ייקח, ילך צעד קדימה, יצטרף לאמירויות, האם הוא בונה עכשיו את השטח? אנחנו רואים גם ההרצאות ששמענו היום, שמוחמד בן סלמן מכין את הסעודים גם מלמטה אולי, לרפורמה גדולה, לשינוי גדול, כי אז אנחנו נראה באמת פריצה גדולה בתהליך השלום. עם האמירויות יש אפילו כאלה שאומרים שזה היה צפוי וזה היה מתחת לשולחן כל הזמן. עם סעודיה זה באמת הולך להיות משהו גדול ומעניין שישנה את האזור. תודה.
אז כאמור אני בוריס, אני היחיד נראה לי בעולם הזה שהוא לא מזרחן, אני במקור של תואר שם ברוקחות, אני דוקטור לקלינה חישובית ואני עוסק בניתוח נתונים. ואיכשהו הגעתי לפה. איכשהו נהייתי המפיק של ההסכת העברי היחיד נכון מהיום, המוקדש של מזרח התיכון. כבר שנה וחצי, היו כמה לפני, היו כמה תוך כדי, חלק נסגרו לגמרי, חלק מבטיחים שתהיה עונה שנייה. אנחנו שנה וחצי, 87 פרקים, כבר עכשיו ספרתי, כל שבוע בלי הפסקות. יש שבועות שאנחנו מוצאים שני פרקים כשבועות חשובים. אז איך התגלגלתי לפה? אני בזמנו עבדתי בחברה שעוסקת באתרי בלוגים, וכל הירי יצירת תוכן ובלוגים, זה היה משהו שעסקתי איתו, ואז בתור חוקר נתונים זיהיתי שיש מגמה של העברת תוכן מתוכן כתוב לתוכן מוקלט. אמרתי, טוב, יופי, אני אעשה פודקאסט, הסכת. והתוכנית הייתה לעשות הסכת בכלל על ניהול שיווק וקריירה, קראו לזה רעיון עבודה, עם עין, זה מאוד ככה. וכדי ללמוד על המתחרים אמרתי טוב, אני צריך לשמוע יותר סייטים וכבר התחלתי באותה תקופה ללמוד ערבית מכל מיני סיבות אחרות. מזרח תיכון, מעניין, בטוח יש כמה. אין, לא היה. זאת אומרת, עוד פעם, יש כמה קורסים מוקלטים, אבל זה לא פודקאסט. היו כמה ניסיונות לעשות פודקאסט ואחרי 3-4-10 פרקים נסגרו. ואמרתי, זה ממש לא הגיוני. ויום אחד המורה שלי לערבית, אייל אופק, יש לו פה, תודה רבה לך אייל, כותב מייל לכל התלמידים שלו ואומר, אם מעניין אתכם מה שקורה במזרח התיכון, אתם חייבים לקרוא את המאמר הזה של דוקטור ירון פרידמן שיושב פה, תודה לך ירון. פתאום אני מקבל ניוזלטר. אז אני אומר, וואלה, זה בדיוק, הניוזלטר זה בדיוק הפודקאסט, הוא ממילא עושה את התחקיר. הוא ממילא עושה את העבודה, כל מה שנשאר זה פעם בשבוע, נעשה זום, נקליט. יאללה, אני כותב לו אימייל, אני אומר לו דוקטור פרידמן, שלום רב, אני כך וכך, אין לי שום מושג במזרח תיכון, למה אתה לא עושה פודקאסט? אתה רוצה, נעשה את זה ביחד, אתה רוצה, קח את הרעיון, אני המאזין הראשון שלך, יאללה, אני אלך על זה. ונכון, שבועיים אחרי זה כבר התחלנו את הפרק הראשון.
כן.
זה נקרא הפרק... ‫13 בדצמבר, נכון, ככה קראו לפרק, ‫הפרק של 13 בדצמבר. ‫קיבלתי ביקורות נוראיות על זה, ‫כי היה הד נוראי, ‫כי הקלטנו בממ"ד, ‫ואקוסטיקה לא משהו. אז מאז אנחנו 87 פרקים, בואו אני אתן לכם כמה, בכל זאת יש נתונים, אז זה מה שאני אומר. אז ככה, יש לנו שני הפרקים המואזנים ביותר, דרך אגב שזה מעניין, שניהם עם דוקטור ענן ורדה, הראשון זה התפיסה המדינית של הדרוזים, והשני זה מדינת ישראל בענייני החברה הערבית, שזה אני חושב אומר אחד משני דברים, או שהוא ממש קידם יפה את הפרקים האלה, או שזה נושאים מאוד מאוד מעניינים בחברה הישראלית, אני חושב שזה שילוב של שניהם. מבחינת הגילאים, בהתחלה זה די מצחיק, הגילאים התפזרו בין בני 20 לבני 50, כמעט ולא היה באמצע, ספוטיפיי נותן לנו מידע מאוד מעניין על הקהל, מי אתם חושבים שני הזמרים האהובים ביותר על מאזיני ההסכם? שני זמרים אהובים ביותר.
ישראל?
כן, שני מזאת ישראל, כן.
אחד בחורה.
אחד בחורה. עומר עדן. לא, עכשיו זה נועה קירן, היה ככה, היה שלמה ארצי ונועה קירן, היה זוג. אחרי זה עומר עדן החליף את נועה, ואריק איינשטיין החליף את שלמה. וזה מין הולכים ביחד. זה רק מצביע על הדמוגרפיה המעניינת של... של המאזינים, יש את הסטודנטים שהם באים כי המרצה אומר להם תקשיבו ואז זה לא נעים לא לבוא ויש את האנשים שכבר שומעים להם בחיים אז הם עוד כמה נתונים, סתם שזה, כמובן ישראל זה מדינה שמאזינים לה הכי הרבה, יש לנו מאזינים ארצות הברית, קנדה, גרמניה, קצת מירדן, קצת איחוד האמירויות, גם רוסיה, גם אוקראינה ישנם ומי שעוד לא שמע, יש פה מישהו שלא שמע את הפרקים? יופי, אז בואו אני אספר לכם, כן, פחות או יותר על הנושאים, כי זה, אני חושב שזה מסביר יפה מה אנחנו עושים, אז זה היה לנו, אני סתם בוחר רנדומלי, כתראי, דיברנו על הקורדים, ודיברנו על ג'הליה, וכמובן על האתגרים של עיראק עם פרופסור ברם שיושב איתנו. היו לנו כמה פרקים על איראן, עשינו כמה סדרות, היה לנו סדרה מאוד חשובה על המים במזרח התיכון, ארבעה פרקים שכיסינו בהם את העולם הערבי, את טורקיה, את איראן ואת ההיבטים הגיאופוליטיים הגלובליים של ההתייבשות והייתה לנו סדרה מאוד חשובה על, על מצב האישה בעולם במזרח התיכון, גם כמה פרקים לטורקיה הקדשנו כמה פרקים אנחנו מכסים בעצם את כל אזור המזרח התיכון, פה ושם אנחנו, אני לפעמים נסחף וגולש, אז דיברנו על אפגניסטן, ירון פה נותן לי משמעת, אומר לא, 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 רציתי להביא מרצה שידבר על אלפרי זעיף, פילוסוף תורכמני, ירון אמר לי לא. אז עכשיו אולי זה... אז עכשיו אנחנו נהיה בסדר. עוד פרטים, קצת נושאים פיקנטיים, היה לנו גם מצב להט"ב באיראן, פרק מעניין ושלמדתי ממנו הרבה, דיברנו על עולם התקשורת. עכשיו, ההסכם נקרא השבוע במזרח התיכון, אז מדי פעם אנחנו צריכים גם לדבר על נושאים אקטואליים. לפעמים הפרק מתחיל בסימן שאלה, כמו האם לבנון הולך לקרוס, ואז קיבלתי כמה הערות עם... כן. ובעיניי זה קצת עצוב, בכל זאת, הם שכנים, אני מאחל להם רק טוב ופחות או יותר זהו, אמרנו נתונים, אמרנו תנו להכיר את הסכם, זה חשוב, כן אז כל מי שעוד נרשם תרשמו, זה חשוב לכל מי שמאזין לזה עם היישומון, האפליקציה שלכם מאפשרת, תשאירו לי חמישה כוכבים, תשאירו הוראות, תעשו לייקים תעבירו את זה לאנשים, כי אני פשוט, אני חי עם זה, כי כאמור זה רק עניין של תחביב, אני פונקסת מזה. נכון להיום אנחנו הזינו לנו 74 אלף פעמים, 800 איש מאזינים מדי שבוע, אני רוצה שזה יעבור את האלף. אז תעזרו. תודה.
ונעבור עכשיו ל... שפירא, בבקשה.
נלחיצות, יש פה שעון עצר. היי, שלום לכולם, תודה לכם, לכל אחר הצהריים טובים, לכל מי שבדבר טורקית. אז אני מור שפירא. האמת שכמו כל דבר מדויק בחיים, אני חושבת שהגעתי למקום הזה בצורה הכי מקרית בהחלט, באמת הכי מקרית שיכולה להיות. ניסיתי, שלחתי קורות חיים לחוג, כי חשבתי ללמד פה, ממש לפני שנהייתי מרצה בבר אילן, במחלקה לערבית. פשוט למדתי פה, אני בוגרת ומוסמכת של החוג למזרח תיכון, ורבים וטובים מהמרצים פה הם היו המורים הטובים ביותר שאני יכולה לבקש. אתה לא, אבל אתה טוב איתה. אוקיי? אז מבחינתי היום לשבת פה ולדבר מולכם זה ממש סוג של סגירת מעגל, זה כמו לחזור הביתה. אז לא חוזרו אליי לקורות חיים, אם אתם ככה במתח, אבל כן, פרופסור בן בסט חיבר אותי עם דוקטור ירון, דוקטור ירון פרידמן, וירון אמר לי, תקשיבי, אין לי כרגע משהו בשבילך פה בנושא של להורות שפה, אבל אם את רוצה אז אני יכול, את יכולה להשתלב בניוזלטר שאני עכשיו מתחיל לכתוב, לערוך, את תהיה אחראית על האגרגטורה. עכשיו, קצת פגע לי באגו האקדמי כמובן, כן? אני אמצא לך ציורים ותשים ותכתוב מור שפירא, אולי כבר עדיף שתוריד את השם, פשוט עושה אגרגטורה ושאף אחד לא יודע שזאת אני. ואז כשהתחלנו ממש לחשוב על איזה זירות אנחנו נדבר עליהם בניוזלטר, אז הוא אמר את לבנון כמובן, בית מצרים, וכמובן איראן ועיראק, וזהו. ואז אני זוכרת שאמרתי לו, אבל מה עם טורקיה? זאת אומרת, היום אין חוג היום במזרח תיכון שמכבד את עצמו בכל מקום בעולם שלא מלמד על הקיסרות העות'מאנית, כי היא הייתה חלק בלתי נפרד מהתצרף הזה, הנורא נורא סבוך ובעייתי הזה שנקרא המזרח התיכון. אז אנחנו גם רואים את זה נורא נורא, באופן נורא מדויק, היום בימינו אנו, כל דבר שקורה במדינה וכל דבר שקורה במזרח התיכון, איכשהו מוצא את דרכו לטורקיה או ממנה. אז אמרתי לו, מה דעתך? וזהו, וככה זה נכנס. אז תחת הזירה הטורקית, כן הייתי מוכנה שהשם שלי יהיה כתוב. אבל לא רגע, רק אני כתובה. אז משם זה התחיל. ממש נכנסתי לכל התקשורת הטורקית, גם בשמע וגם בעיקר בעיתונות הכתובה. וזה היה אתגר לא קל, השפה הטורקית היא לא פשוטה, אבל היא מאוד מאוד מאתגרת, במיוחד למי שאוהב ללכת לרופא שיניים אחת לה. כן, איבדתי גם השיניים. ואני חושבת שמה שמאוד מעניין, הזירה הטורקית זה שהיא כמו המזרח התיכון, זה expected and expected. זה ממש משהו שאי אפשר היום לבוא ולהגיד, בטח שלא לנבא, כמו שאמרת, מה יקרה במזרח התיכון, כמו שאי אפשר לנבא מה יקרה בטורקיה. הכל סבוך והכל, ה-ups and downs בטורקיה, טורקיה של 2003 של ארדואן, היא לא טורקיה של היום, של, לא פעם שלוש, 2013, היא לא טורקיה של היום. של ארדואן, היא עברה המון 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 שינויים. אם בתחילת הקדנציה, נקרא לזה של ארדואן, הוא הרי התחיל כראש עיריית איסטנבול, הוא בא עם המון המון הבטחות והמון רעיונות יפים ושאיפות לחזק את טורקיה ולהפוך אותה למין תצרף כזה של מדינה אסלאמית חזקה שמשלבת גם דמוקרטיה. יפה. אני אוהבת שיש אנשים שאוהבים לחלום, וכשלאט לאט הוא התקדם ככה עוד עשור ועוד עשור, אתה פתאום מגלה שטורקיה הופכת להיות הצגה של איש אחד. זה בן אדם שהוא מגלומן, שבמיוחד אחרי 2016, אחרי ניסיון ההפיכה הכושל, חש שהפך לאדם מאוד מאוד פרנואיד, דמיין אויבים שגם לא קיימים, בין אם כאלה שבאמת היו אויבים שלו ובין אם כאלה שלא, פגע בדמוקרטיה הטורקית, פגע ביחסי החוץ של טורקיה, הרחיק אותה עוד יותר מהסיכוי שעוד איכשהו היה קיים לטובתה בכל נוגע להצטרפות לאיחוד האירופי. והכלכלה הטורקית היום, אני חושבת שזה הסיפור, זה השורה שמסכמת היום את מצבה של טורקיה. היום הכלכלה הטורקית נמצאת בשפל חסר תקדים, ממש על סף תהום. למה? פחות או יותר כמו הסיפור, אומנם זה עיר אנפין מה שקורה בלבנון, אבל כמעט אותו דבר, ניהול כושל של כספים, שחיתות כמובן, ויוזמות, הוצאות מוגזמות גם, יוזמות לא נכונות, קריאה לא נכונה של המפה הכלכלית של המדינה. מה שעוד יותר עוזר זה יחסי החוץ שלה. יחסי החוץ הם חלק בלתי נפרד, לפחות מאיך שאני רואה את המפה הטורקית בהקשר למזרח התיכון. יחסי חוץ פוגעים מאוד, יחסי חוץ לא שמנוהלים בצורה לא נכונה, פוגעים ישירות בכלכלה של המדינה, ישירות. וטורקיה, הנה אפילו כתבתי לי פה, עשיתי לי מין שמש אסוציאציות, אני קורא, ארסה, 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 ארוס, ארוס, מת, מת, נשרף, נשרף, כן. שום דבר, אני עושה ככה למצוא את זה שהם איים של שפיות, שאיתם ארדואן יכול היום לקום ולהגיד, טוב, יש מצב שנסחפתי, בוא נתקן את הנזק שגרמתי לה בעשור וחצי האחרונים.
אבל נשכח שזה התחיל בזירו קונפליקט פוליס.
נכון, נכון, היא התחילה בהתחלה, נכון, נכון, ממש ככה. הוא התחיל, הוא ממש לקח את האני מאמין של אטאטורק, שאומר שלום בבית, שלום בחוץ, שלום בעולם, סליחה, נכון? שלום בבית, שלום בעולם, הוא אומר, יאללה, אני ממשיך עם זה. ואז, קיבלנו ארדואן אחר, קיבלנו ארדואן שדוגל בנאו-עות'מאניות, באיסלאמיזם, בהתפשטות אזורית, העולם הערבי הפך לאויב הכי גדול שלו, אבל הכי גדול שלו, אני מדברת על סוריה, אני מדברת על מצרים, על איחוד האמירויות, החברה היחידה שלו לקטר, ובתקשורת הערבית לא מחבקים אותו בלשון המעטה, אוקיי? זה בן אדם שמתארים אותו כמגלומן, כאיזה אכתבות, כן? בערבית אכתבות זה תמנון, כן? הוא רוצה פה והוא רוצה שם, הוא רוצה להחזיר, צוחקים עליו שהוא רוצה להחזיר את גדולתה של, להחזיר את הקיסרות העות'מאנית, אוקיי? שאיפות כאלה אימפריאליסטיות לטרוף את העולם ממש, לא חוסכים מילים לגביו, קוראים לו נאצי, קוראים לו היטלר, ממש, דברים שאם הייתם רואים, אם הייתם שומעים את זה בתחילת הקריירה שלו, נקרא לזה ככה, כנשיא טורקיה, זה היה נשמע לכם מזוי. החיבור שלו עם האחים המוסלמים, כל הליטוף הזה שלו, של האחים המוסלמים, פגע בו מאוד, כי אותן מדינות ערביות, איחוד האמירויות וסוריה, ולא סוריה, סוריה, איחוד האמירויות ומצרים וסעודיה כמובן, רואות באחים המוסלמים כאיום ממשי, אפילו קווייט, רואים באחים המוסלמים כאיום ממשי, אוקיי, איום ממשי, סליחה, ומבחינתם אתה איתם אתה נגדנו, וזה פגע בו מאוד, זה פגע בו מאוד, באיזשהו שלב הוא הגיע למצב, אחרי 2016, אחרי ניסיון ההפיכה הכושל, הוא אמר, אני ניסיתי להיות ליצור איזושהי הגמוניה, להיות האימא החדשה של העולם המוסלמי והעולם הערבי ולהיות מי שאתה פעם אום אל-דוניה, מצרים, אני אהיה עכשיו השליט, אני אהיה זה שירצה לתווך בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, להזכיר לכולם שיש את טורקיה הגדולה, והיום אני נמצא לבד במערכה, בודד במערכה. וזה לא נעים, זה כישלון, הוא פשוט נכשל, הוא התדרדר למשטר איסלאמיסטי שנוגד בדיכוי של זכויות אדם, וזה כמובן כמו לשים סדין אדום מול ארצות הברית, ואיחוד האירופי כמובן, שרק מחכות להתנגח בו. הרומן המפורסם בין ביידן לבין ארדואן כמובן היה סוג של טלנובלה, מאז שביידן נבחר. כולם אמרו, נו מה, מעניין עכשיו מה יהיה, איזה צ'יק פייט כזה, כן? שימו אותם בתוך הסזירה וקדימה, תנו להם להילחם. כי ביידן לא הסתיר את סלידתו, תודה, ברכה למילה, סלידתו מארדואן, הוא קרא לו דיקטטור, קרא לו עריץ, הוא אמר, אני אפילו לא מעריץ אותו, הוא קרא לו אפילו אנטישמי, והוא כתגובה בא ואמר, חבר'ה, אנטישמי, אין בעיה. אין לי בעיה, זה עבוד דרך אגב, הכי לא מסויים, שאומרים, אתם יכולים לתרגם לטורקית את מיין קאמפף. וזה מה שהיה. אתה בא ואתה נותן לי את הקלפים, אני יכול לשחק איתם. והקלף היום הכי טוב, והכי חזק, יותר נכון, לא דווקא הכי טוב, אבל הכי חזק שנמצא כיום אצל הטורקים, זה הפליטים. הפליטים היום זה באמת הקלף הכי חזק שיש היום לארדואן, וברגע שדוחקים אותו לפינה, בין אם זה יוון וטורקיה, לא ואנטורקיה, יוון וקפריסין, ובין אם זה מצרים ולוב, ועוד מדינות וסעודיה, ברגע שאתה דוחק מישהו לפינה, אין לו מה להפסיד, וכשאין לו מה להפסיד, הוא הכי מסוכן. וכשהוא הכי מסוכן, אז הוא אומר, תמות נפשים פלישתים, וזה מה שהוא אומר. אני לוקח את הפליטים האלה, אני עכשיו פותח להם את השאר. עכשיו, אתם רוצים? אין בעיה. לא משנה, אל תביאו לי כסף לתמור אותם. אני פותח עכשיו את השאר, אני מציף את כל אירופה בפליטים. תפתל, בהצלחה. וזה עובד. מה צפוי? קודם כל, ארדואן היום לאט לאט מבין שהוא ככה קפץ קצת מעל הפוביק עם כל השאיפות האימפריאליסטיות נקרא לזה שלו, עם כל הניסיון לבוא ולנסות להחיות מחדש את האימפריה העות'מאנית ולהחזיר עטרה ליושנה. המצב שלו בסקרים נוראי, פשוט נוראי, הוא כבר, אם ב-2015 הוא היה ב-58% בסקרים, היום הוא כבר ב-40-41, אוקיי? שזה עדיין יחסית הרבה, אבל כבר מדברים על הבחירות הקרובות, הוא כל פעם דוחה את הבחירות כדי כי הוא מפחד להפסיד, כי הוא יודע שהוא יפסיד, כי כבר מדברים על גוש, על בלוק חוסם נגדו כדי להעיף אותו. הוא חולה, יש הרבה אומרים שגם פוטין חולה, אבל אולי זה לא פוטין, אבל זה הקפים שלו, אני לא יודעת, אבל... אז הוא גם לא מרגיש, אנחנו מדברים על זה שהמצב הבריאותי שלו גם מאוד מאוד נפגע. הכלכלה לא רושמת, לא נמצאת במגמת שיפור, וכנראה שזה ימשיך להיות ככה, הלירה הטורקית ברידה מעל מחצית מערכה, והנורמליזציה בישראל ניסתה ככה להיות ככה סוג כזה של להרים את הראש קצת מעל המים, כדי לנסות לבדוק איך אפשר להציל משהו מהשלטון הזה, כדי לא, בוא נגיד לשרוד, אוקיי? לא להצליח לשרוד. ואם אפשר להפנות את ה... אתם יודעים, כשיש בעיות בבית, אז מנסים להפנות את המבטים החוצה. אז היה, תראו איזה יופי, בניתי את הגשר הכי גדול היום בדרדנלים, איזה יופי, מצאתי, קדחנו בים השחור ומצאנו מרבץ נפט אדיר או מרבץ גז טבעי אדיר, או שימו לב, והם אמרו לנו שלא מכירים, הם מכירים בשואה הארמנית, אנחנו צריכים להתאחד, רק להסיט את תשומת הלב ממה שקורה בפנים. זה עובד טוב אצל כולם, לצערנו, אבל לסיים בנימה אופטימית.
אופטימית למי?
לא יודעת. בוא נגיד, אני מקווה שהוא באמת, לא, לא יודעת, אני מקווה שיהיה טוב.
סלאם ברהמי שמע, אני אלכס, אני כבר שכחתי איך לגלגל כל הסיפור, אני חושב שקודם, אם אני לא טועה, הכרתי אותך, את בוריס, אחר כך אתה נתת במספר הטלפון של ירון, כאשר את ירון, אני מכיר מזה 24 שנה, אם אני לא טועה, כי ירון הוא זה שהכניס אותי לשערי הכניסה של הערבית המדברת בירושלים, למדתי אצל את הקורס, ואז זהו, היום נפגשנו פעם הראשונה, ונעניתי, אני מדבר בסלם, להזמנתו של ירון לכתוב פרק איראני בניוזלטר, אני חושב שזה מאוד חשוב, כי איראן וגם טורקיה כמובן, שתי מדינות שהן הקובעות היום במזרח התיכון, גם לרוב מדינות ערב יש תודעה של אל-עוג'זל ערבי, החוסר האונים הערבי, כי בעצם שני השחקנים העיקריים שקוראים את המשחק הם לא ערבים, מוסלמים או לא ערבים, ובישראל יש בקושי אנשים שיודעי פרסית, כאשר בדרך כלל איש לא יעלה, אבל יש דווחנים בטלוויזיה שמדברים על מדווחים על טורקיה ועל איראן, על סמך הדיווחים של ג'זירה או אל ערבייה, אבל לשפוט את טורקיה או את איראן את הדיווחים של ערבייה ועל ג'זירה, זה כמו לשפוט את ישראל את הדיווחים גם של ערבייה ועל ג'זירה. וכן, ואני משתדל להביא משהו ייחודי לאיראן, כלומר המטרה שלי לא למחזר את מה שנאמר בערוצי התקשורת העיקריים, אלא להתמקד במה שחשוב לאיראן, לחברה האיראנית, ולתת מבט מקומי כזה, כי מדובר על יתים קרובות בכל מיני אירועים שהם לא זוכים לשום סיכור תקשורתי, אבל הם בעלי חשיבות. למשל, אני אקרה, אני כבר לא זוכר לפני כמה חודשים, ששני אנשי דת נדקרו למוות במשהד, באיזשהו מאוזוליאום של אימם. עכשיו, זה כמו לשמוע על תקיפת רבנים במאה שערים או בבני ברק, שזה אומר משהו על יחס החברה האיראנית למשטר ולנציגיו. וכאן המקום לדבר כמובן על איראן. איראן היא לא תוכנית הגרעין, היא אומה, ציביליזציה, תרבות, שהיא מוסלמית אבל לא ערבית, והיא מאוד חשובה. מדובר מצד אחד במשטר אכזר וערמומי, שבאמת לא עוצר בזה שום דבר, הוא מענה, מחסל למתנגדים פוליטיים בחו"ל, וזה משטר שהוא קיצוני, לא מפני שהוא דתי או שהוא מוסלמי, בכלל כשמשמיעים את כל האמירות האלה, הוא קיצוני, מתון, דתי, חילוני, מושגים שהם נהדרי משמעות בלי פירוט. הוא מסוכן מפני שהוא משטר מהפכני, כלומר משטר איראני, הוא מגדיר את עצמו כנזום אנרלובי אסלאמי, משטר מהפכה האסלאמית, המהפכה היא תמיד מתמדת, וכל מהפכה זקוקה תמיד לאויבים, למתנגדי המהפכה, ואין מהפכה בלי עימות ובלי אלימות. לכן המשטר, כמו כל משטר בכל מקום בעולם, חשוב לו לשמור על הלגיטימציה שלו, ואין משטר בעולם שהוא יכול להרשות לעצמו להיות ציני לחלוטין. כלומר, הוא לא יכול לוותר על עקרונות המהפכה האלה ונניח להסתפק באיזשהו ליפ סרוויס הזה ובתשלום מס שפתיים שהם יצטרכו ג'יהאד ג'יהאד והכל במורא ממת ומוחאוומה ולעשות בסתר עסקים ישראל. זה בלתי אפשרי מכיוון שאז המשטר יאבד אמינות וגם הרתעה בפני האזרחים שלו, והוא יאבד, אם זה יקרה, הוא יאבד פשוט את רזון דרך שלו, את סיבת הקיום. זאת הסיבה. עכשיו, כמובן, מדובר במשטר מודרני, שהאידיאולוגיה שלו מבוססת לא כל כך על השיעה הקלאסית, אלא על השפעות מערביות, מרקסיסטיות בעיקר. ודור שכזה, המשטר הזה הוא אנטישמי ואנטי-ציוני, כלומר הוא נאמר במפורשות שישראל אין זכות קיום, והיה גם מאמר בשופר התעמולה הרוסי ספוטניק, שיש להם מדור בפרסית, היה שם מאמר המשבח את אמירתו האנטישמית של שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, המאמר הוא יהודי בודן, מענו יש נועזינה בודניסט, כלומר זה שאתה יהודי זה לא אומר שאתה נאצי, יש שם הכחשת שואה וכל יתר הדברים הטובים והנפלאים. עכשיו זה לא אומר שאיראן מחר תשמיד אותנו, זה לא יקרה, כי איראן היא מדינה חלשה וצבאית, כלכלית, אבל מדובר במשהו חשוב שצריך להבין, ופה אני מנצל את ההזדמנות, האיום הגרעיני האיראני הוא כזה, איראן חותרת להשיג נשק גרעיני, ומה שמדובר שעוד חודש איראן יהיה, לא תהיה פצצה, אלא תהיה כמות מספקת של חומר בקיע, החיוני לבניית פצצה, אבל כדי לבנות פצצה צריך לעבור עוד כמה שלבים שהם עוד לא שם, בזכותם או בזכות כל מיני מאמצים של גורמים אחרים. אבל הסכנה היא כזאת, מדובר בלקח גם שהאיראנים למדו עכשיו מפוטין באוקראינה, מדובר בכוח אסימטרי, כלומר מכת טילים של חיזבאללה, מדובר ב-150 אלף בערך טילים ורקטות, שאי אפשר, יהיה בלתי אפשרי לצהל לעצור את הירי. אם זה קורה, כלומר מדובר במאות רקטות טיפשות על בית החולים רמב"ם פה בחיפה, אי אפשר לעצור את זה, בדיוק כמו שהצבא הרוסי מתקדם עכשיו בימים האחרונים בדונבאס, למרות שהוא לא מצליח להשיג שום הישג קרקעי בעימות ישיר מול הכוחות האוקראינים, אלא שלכמות יש חשיבות. את כוח האש הארטילרית אי אפשר לעצור, אפשר לעצור אותו בעוד יותר אש ארטילרית מנגד שאין לאוקראינים, וזה בדיוק המצב פה. המצב הזה יהפוך לעוד יותר חמור כאשר הכל יתנהל תחת מדריה גרעינית איראנית. לא מדובר בשום פנים באופן באיזשהו מצב שהחמינאי מתעורר מחר בבוקר, שותה תה, ומבקש מהחבר'ה, תביאו מזוודה, בואו נפוצץ את היהודים, זה לא מדובר בזה, אבל מדובר בסיכון שמדינת ישראל לא יכולה לקחת, והיא לא תיקח אותו, ומדינת ישראל תמנע את הסיכון הזה בכל מצב, לא משנה מה, מי יגיד מה. אבל יש את הצד השני של איראן, שזה כמובן החברה האיראנית, שיוצא לי להיפגש עם איראנים בחול, באירופה, או שאני מדבר איתם במדיה חברתית, מדובר בחברה אזרחית תוססת, הרבה יותר תוססת ומפותחת מאשר החברה האזרחית ברוסיה למשל, ומדובר בתרבות באמת נפלאה, מגוונת, עם כל מיני זרמים ופנים, למשל הפסקתי את הרומן האיראני החדש של מאת הסופר מסעוד קדחדאי שגר בשוודיה, הרומן הוא מן בודם וצ'אן מיליון נפל, כלומר הייתי אני ועוד כמה מיליוני בני אדם במהפכה הזו, הרומן שמתאר את קורות משפחה איראנית בזמן רזה שער ובמהלך המהפכה, שזה מאוד מאוד מעניין. ומדובר באמת באנשים נפלאים שאפשר לדבר איתם על הכל, אני זוכר שנכנסתי לפני שנה למשהו בצרפת לחנות ספרים איראנית, ואני רואה שם מה הספר הכי פופולרי שמתורגם לפרסית, קיצור תודות האנושות של יובל נוח הררי, ועוד כמה ספרים כאלה, חנה ארנדט מתורגמת לפרסית, וכאשר שאלתי את המוכרת החננית, אם יש לכם משהו על מישהו שהיד ב-HT שעליו אני מנסה לפתור דוקטורט, הסתכלו עליי בעין עקומה וכמעט רצו להעיף אותי מהחנות, כי הם ממש לא בכיוון, רק שהסברתי להם שאני בכלל ישראלי ויהודי, הכל היה בסדר והם נתנו לי הנחה אפילו יותר הסתובב. זה מדובר, אבל כל המצב באיראן עכשיו רע, מכיוון שהמצב מתדרדר מכל הבחינות, בגלל עליית מחירי החיטה באוקראינה, כפי שהוזכר, עלייה תלולה של מוצרי המזון הבסיסיים, שזה אומר עוף, עוף בשר, ביצים ושאר המוצרים, והסיסמה עכשיו באיראן היא גורס נעים, גורס נעים, אנחנו רעבים. בדרך כלל המחאה הסוציו-אקונומית מותרת באיראן, זה תמיד היה בסדר, אבל לא עוד, כי עכשיו כל המחאה הסוציו-אקונומית היא עוברת למחאה פוליטית נגד המשטר, ותמיד בכל מיני מחאות שהן הופכות להיות אלימות גם, על רקע סוציו-אקונומי, תמיד יש סיסמה, מר בר דיקטטור, מר בר דפקיד, מוות הדיקטטור, חמינאי, והיום אין לאיש אשליות, והיום נוצר המצב שהייתי אומר בזהירות מסוימת, כמובן, היום הפגיעה בתשתיות המשטר ובאנשי המשטר, ולא כל שכן בצבא המשטר, בין זה הרדש, צבא או המשטרות המהפכה, הן לא נתפסות על ידי הרוב האוכלוסייה כפגיעה באיראן כאומה. זה מאוד חשוב לזכור שאיראנים הם פטריוטים, מדובר במדינת לאום, ולא צריך שההסברה שלה או המאמץ הישראלי צריך להתנהל באופן כזה שהוא מבחין תמיד בין העם האיראני ותרבותו, היסטוריה שלו למשטר האיראני. עכשיו המצב הוא כזה ש... לאחר החיסול שמיוחס לאיטר וגורמים של קצין מהפכה, קצין משנות המהפכה בכיר חוסיין חדרי, אז הקריקטורה שראיתי הייתה כזאת, מראים אותי של משנות המהפכה, הכיתוב למעלה, שיינד מיליארד גירפתי, כמה מיליארדים לקחת, כלומר של שוחד ושחיתות, וכיתוב למטה לאותו איש, יקרוס דוהמת, יקרוס גולולה. פעם אחת, יום אחד אתם מושמים בשחיתות, ויום אחד אתם פותים כדור בראש. אז, אבל האם יש סיכוי כלשהו לשינוי, כפי שירון הסגיר, ידוע למי ניתנה הנבואה, קשה לי לראות שינוי כלשהו, מכיוון שכל עוד המשטר הזה קיים, פשוט זה בלתי אפשרי, זה שחיתות, זה ניהול כושל, זה תשתיות מיושנות, ואף אחד לא ייתן להם תשתיות חדשות עם הסנקציות ועם, ועם מצב השחיתות, וקשה לי לראות איך זה משתנה, ורק דבר אחרון, שכאשר מישהו שואלים אותי, אבל איך יכול להיות שהעם לא מתקומם, אני נולדתי ברוסיה הסובייטית, זוכר עדיין בקומוניזם, יש לי חדשות מצערות בשביל כולם, אני לא מכיר מקרה בעולם שהעם מתקומם. מהפכה זה תמיד עניין של אליטה מאורגנת, אליטה אלטרנטיבית שמארגנת משהו, אבל דעקה שהיום באיראן עם העמך יכולה להתרחב כי היא לא מאורגנת, היא ספונטנית, המשטר לא יודע איפה להתפרץ עוד פעם, אבל ברגע שהם התארגנו, אז מיד יתפסו אותם, כדבר, ושוב, במשטר, באנשים שהם עצמם עשו מהפכה נגד השאר. אבל המצב הוא באמת ייאוש מוחלט, כאשר מדבר במחאות באזור חוזסטן, הרעבז, האזור הדובר הערבית של איראן, תחשבו מה זה כשאין מי שתייה נורמליים, בחום של 45 מעלות, וגם עם מזגנים וגם אי אפשר לשתות מים, מה זה עושה? זה בנימה, לא יודע, אופטיסימית, כמו שאמר אמיל חביבי פעם, זה מסיים.
עכשיו יש לנו בערך 10 דקות, 11 דקות לשאלות. בבקשה.
יש המלצות מה אני מרגיש שחסר לי. דבר אחד, סעודיה מתחיל להיות הדבר הגדול הבא בתחום הזה, ובסופרים לא הייתי סתכל. דבר שני, יש לא מעט מדינות במזרח התיכון שנעמוד מתחת את הדבר. אנחנו מדברים עליהם גם לא אתם. זאת אומרת, סיפורית, יודע מה, סעודה, אלג'יריה, צ'אד, כל המדינות האלה שפשוט לא עושות כותרות. מצד שני, גם בכל זאת מעניין לשמוע מה קורה שם.
אתה מתכוון, מעניין אותך שזה יתפתח בניוזלטר או שאתה שואל עכשיו?
מעניין אותי ללמוד על זה.
אוקיי, אז קח לנצום את זה.
בלטוניסיה היה לנו בלטוניסיה עם ירון, והדמוקרטיה מתחקדת היחידה בעולם הערבי.
איך קוראים לך? טוביה, יש לי בשורה טובה בשבילך, בניוזלטר ביום חמישי אני עושה ספוילר, יהיה משהו על סודן. כן, יש שם, ביטלו את חוקי החירום ושחררו אסירים, ואז הקדשתי להם אמר, ורשמתי להקדיש למדינות נוספות.
כמובן שזה מצליח יותר חוקרים ויותר מתנדבים שיבואו לכתבו. כן, עוד עכשיו. אני אולי רוצה לשאול איזו שאלה אחת ככה. יש הרבה פודקאסטים בעולם. כל אחד כמעט היום, אם זה אינדיבידואלים, אם זה קבוצות או ארגונים, יש להם פודקאסטים. ומה לדעתכם אתם מיוחדים יותר ביחס אליהם. אגב, גם בישראל יש פודקאסטים אינדיבידואליים. אני לא יודע, אבל יש כל מיני אנשים שיש להם פודקאסטים.
מה שיפה, יש מה שנקרא דמוקרטיזציה של פרסום, כן, אז כל מטומטם יכול להתחיל פודקאסט, אני חושב מה שמייחד אותנו זה בעצם השילוב שלא אני המצאתי אותו, כן? אני, כשחשבתי על זה, היה לנגד עיניי את התוכנית רדיו של אלכס אנסקי ופרופסור ארסגור, שבו ארסגור הוא היסטוריון עם כמות ידע מטורפת, ואלכס אנסקי הוא אדם נחמד ששואל שאלות. אז זה פחות או יותר מה שלפחות אצלנו קורה. אנחנו, בהסכת הזה אנחנו מארחים אנשים מומחים. גם אם יש להם אג'נדה פוליטית, אנחנו, זאת אומרת, זה תמיד דמוקרט הידיעות מול הדעות. וזה, אני חושב, גם אני פשוט דיברתי על זה בארוחת צהריים מישהו, זה שאני לא מהתחום, אני חושב שזה רק מאוד עוזר, כיוון שכששני מזרחנים יתחילו לדבר אחד עם השני, יכול להיות שדי מהר הם יתחילו להתפלפל על איזה פרשנות של פסק הלכה זה או אחר של איש דת, ואני אני לא יודע, אז אני מצליח לשאול שאלות שהן שאלות כלליות, ולהחזיר את האנשים קצת לרמה הפרטיות, פשוט אבל לא פשטני, ומצד שני, אני לפעמים, יש לי כל מיני רעיונות להפריז לדברים מוזרים ואזוטריים, אז יש מי שאתה דואג לרסן את זה, גם חשוב.
מישהו מכן רוצה עוד להגיד לך? בבקשה. כן, אתה ואחר כך
פה בארץ, ככה בבעיות, כאילו אין שליטה בעמידה בעצם, איך ברשות מתנדבים, כאילו ברשות אנחנו לא שומעים על איזה כמות פשע, פשע ועושים שם משהו אחר.
בתור מי שקורא תמיד את החדשות מהרשות הפלסטינית, התשובה היא פשוטה, אבל לא נעימה. פשוט יש שם אותן תופעות, אבל נכון שבאופן חד משמעי פחות מאשר בישראל הריבונית. ברשות הפלסטינית יש אותן תופעות, למשל מה שהיה בחברון, כאשר שם בחברון כמה חמולות שלא מסתדרות עם הרמאללה, או בג'נין, שהרשות הפלסטינאית, גם אם היא רוצה, היא לא יכולה להשתלט על זה, אבל בדרך כלל יש שם שיטות של הרשות הפלסטינית, ולכן יש פחות פשע. אי אפשר לטפל בבעיה, למשל באלפי כלי נשק בלתי חוקיים, בשיטות שיטור רגילות, פשוט בלתי אפשרי, כמו שגם, סתם לידיעה כללית, להרבה אנשים משום מה אין הבחנה בין שבק למשטרה, מכיוון ששבק זה גוף סיפובלי, כלומר שבק יש אפשרויות ויכולות להשתמש באמצעים שלא נגישים, הן משפטית, הן טכנית למשטרה, זה אומר במילים פשוטות שיש רצח והן עדים לרצח, וכשהם לא מוכנים להעיד במשטרה, אז לא תהיה חקירה.
‫תן לפרופסור מוציא הבאה, ‫ואחר כך תלמי זמן, בבקשה. ‫תודה,
מוציא. ‫בוא, נשאל את זה בחרוזים. ‫האם לארדואן יש כנף אוסמן? ‫כנף אוסמן זה מטוס. ‫יש לו דבר כזה?
‫מטוס פרטי?
‫לא פרטי. ‫כנף ציון יש. האם יש שום כנף אוסמן? תרצינו, בין מטוס איירפורס אוסמן. יש לו דבר כזה?
יש לו את המטוס הממלכתי, אבל זה לא איזה משהו שמגן עליו עכשיו, יש לו שם איזה, אתה יודע, איזה מערכת לוויינית שיודעת לסכל איזשהו ירי של טיל לעבר, אני לא מאמינה שיש את זה. בסדר? אני לא נמצאת
בו... בוא נגיד שזה העיתוי הכי גרוע, שאם יש לו תכנות, לאור המצב הכלכלי.
הוא נוח לו מאוד בארמון האדיר שהוא בנה לעצמו באנקרה. אגב, הוא מאוד... כמה שהוא מנסה לפעמים להראות, אני השליט שלכם, אבל למעשה הוא נמצא במגדל שן, ואלו שהוא מאוהב במקום הזה, הוא לא רוצה לאבד אותו, וגם אמינה, אשתו. האמת זה מצחיק שרק לאחרונה גיליתי שהבת שלו, זאת אומרת, הוא מאוד, לאחרונה הוא ממש נוגס בכל מה שנוגע בזכויות נשים וזכויות אדם בטורקיה, וזה באמת בא באופרו, מכל הבחינות, ומה שמצחיק זה שהבת שלו עומדת בראש אחד מגופי ארגוני אנשים בטורקיה.
רק הערה אחת, שימו לב לחוק החדש בעיראק, גזר דין מוות לקשר
ישראל. נכון, נכון. שומעים את זה עכשיו הרבה, באמת.
יש
את
זה רגע.
כתבנו.
איראן שיבחה בחורבה
את ה... יש פה שאלה בסוף.
איראן שיבחה שם שאלה.
כן, גם מוכתד עושה זה. כן, בבקשה.
כן, יש לי שאלה לארץ ולבורם על הבן. אם אני רוצה לדעת על המשלמה, אם היחסים בין איראן לטורקיה, שאנחנו מצוינת. כן, כי התחושה שלי זה שנכון, אני לא
זה אותו עיקרון שמאוד קשה לקלוט לישראלים וגם למערבים. כלומר, לא מדובר באיזשהו אימות חזיתי באיבה מוחלטת, שאנחנו ברוגז עם טורקיה או אנחנו חברים של טורקיה, אלא הם יכולים להיות חברים במשהו, שוב, משתמש כמובן במטאפורה, במשהו אחד ולהיות יריבים במשהו אחר, למשל איראן, איראן בטורקיה כמובן, בכלל, אבל איראן ברוסיה, שזה רוסיה נזקקת לאיראן בסוריה, ואיראן צריכה את רוסיה גם, אבל יש באיראן ברוסיה היסטורית יחסים מאוד מורכבת, יש שם כל מיני אישוז בים הכספי וכו' וכו', וגם אותו דבר עם טורקיה, אבל זה לא אומר שלמשל לראש שירות הגיון הטורקי חכם פידן, קוראים לו, הוא ממש מחבב באמת מכל הלב את משמרות המהפכה, והמהפכה האסלאמית תמיד הייתה פופולרית בטורקיה, אז אין סתירה. לכן אני חושב גם, לא יודע מה מורדלית על זה, אבל יכול מאוד להיות שהיחסים עם ישראל, מבחינתם זה משהו נורמלי, שאי אפשר לירוק עלינו במקום אחד, אבל לא, מסחר זה מסחר, אין קשר משני דברים, וככה זה באמת, בין עוד ארצות ובכל המישורים.
בוא נגיד דבר כזה, אחד הדברים שטורקיה ככה ציירה על עצמה מטרה בעיני האמריקאים, הצבנה מאוד את האמריקאים, זה שהיא עזרה לאיראנים לעקוף את הסנקציות של האמריקאים. אוקיי? היא עזרה להם, היא קימה את המסחר ככה בצורה ככה מתחת לרדאר, אבל האמריקאים ראו את זה והעבירו להם מסרים מאוד מאוד קשים.
בזמנו היא עשתה את זה גם בעיראק, בזמן סדאם, שהסנקציות. 300 משאיות נפט היו עוברות את הכל יום.
קח בחשבון שגם איראן וגם טורקיה נמצאות במשבר כלכלי. אז זה מין בסטיז כזה, לא באמת בסטיז, אם אני ככה מנסה בכל זאת. יש להם היום, כתבתי את זה נראה לי לפני שבועיים בניוזלטר, יש להם איזה משבר קטן, נקרא לזה ככה, עוד אחד מיני רבים, ומגיע למים. כי האיראנים טוענים שהסחרים שטורקיה עכשיו מבקשת לבנות או מתכננת לבנות על החידקל, הולכים להוריד את מפלס המים בחידקל בצורה מאוד מסכנת חיים עבור גם האיראנים וגם העיראקים בעיקר, אוקיי? אז זה עוד דבר שאיזשהו מסלול של התנגשות בין שתיהן. עיראק, לא עיראק, סליחה, טורקיה מאוד, כאילו, זה נראה שהיא הולכת על ביצים ביחסים שלה עם הרבה מדינות אחרות כדי לא לעצבן, לא את האירופאים ולא את האמריקאים. יש לה את בסיס עם ג'וליק, שהוא בסיס גדול מאוד שמשמש את חיל האוויר האמריקאי, בסיס אמריקאי בטורקיה, שזה סוג של שער לאסיה מבחינת האמריקאים, והם לא רוצים להפסיד אותו. וזה חלק מהדברים שככה עוד שומרים על קשר של ארצות הברית עם עיראק על אש מאוד מאוד קטנה, אבל זה שאיראן עכשיו מאוד מבודדת וטורקיה מבודדת, זה חצי נחמה בשביל שתיהן. היחסים ביניהם הם יחסים מאוד מאוד קורקטיים, אין שם אהבה יותר מדי ואין שם, לא, אין להם כמעט שום איזושהי נקודת ממשק כזו או אחרת, אחת עם השנייה, חוץ מזה שתיהן מדינות מאוד מאוד גדולות. זהו, מעבר למה שקורה, אבל שתיהן נורא נורא נסערות זו מזו. מאוד.
טוב, אנחנו כבר בסיום המושב, ולצורך סיכום אני רוצה לתת את המיקרופון לירון פרידמן, דוקטור ירון פרידמן, יוזם הניוזלטר. בבקשה.
טוב, רק לסיכום, רציתי להגיד שני משפטים חשובים, שני דברים חשובים. קודם כל, מה ששמעתם פה, שמעתם על מקומות שאנחנו חיים בהם. אמרנו, כלומר, מה זה מזרח תיכון? ללמוד מזרח תיכון, זה ללמוד איפה אתה חי. ישראל, ג'וזו לאי חג'זה, כן, חלק בלתי נפרד מהמזרח תיכון ומהעולם שנמצא פה. ולכן, כאן יש אנשים ששומעים את הניוזלטר, שומעים את הפודקאסט, יש קהל בזום שעכשיו מאזין לנו. אני קורא לכם באמת להירשם במזרח תיכון, זה חוג מרתק וכיפי, כמו שאתם רואים פה איזה, כמה אתם מרחיבים את הידע על המקום שאנחנו חיים, שאנחנו נמצאים בו. זה דבר אחד. דבר שני, יש לפעמים, אני רואה שאני כותב על משהו שכבר נכתב, פתאום אני מגלה שאני יודע, זה נכתב במקום ראשון או בוויינט, ובכל זאת אני כותב את זה, למה? אני כותב את זה מהזווית הערבית, לא יודע אם שמתם לב, אני לא מבין לכם, אני לא ממחזר משהו שכבר מישהו כתב, אלא אני מבין לכם את הזווית מהכיוון של התקשורת הערבית, איך הם רואים את זה, כן? וזה הייחוד של אחד, לא הספקתי להגיד את זה קודם, ולפעמים אני מקבל גם לא מעט, אנחנו בעצם עושים סקופ, אנחנו מקדימים את זה, לפני שמאבדים את זה המזרחנים או האנשי תקשורת, מביאים את זה לעיתונים, אנחנו מביאים את זה לפניהם, זה קורה לא פעם. זהו, תודה רבה.
תירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.